שלום, וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות, ובפרק זה תמיר דורטל אירח את אריאל קרלינסקי, חוקר בפורום קהלת, שערך מחקר מטעם מכון טאוב על העמותות בארץ. בפרק זה ניסינו להבין מה המשמעות ומה החשיבות של עמותות לחברה האזרחית, מי תורם יותר, גברים או דווקא נשים, למה האמריקאים תורמים יותר מישראלים, ואיך ניתן לבנות חברה אזרחית בריאה בישראל 2021, מוזמנים להצטרף לדיון הער בקבוצת הטלגרם והיוטיוב שפתחנו, ושתהיה האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אריאל.
שלום תמיר.
היום הזמנתי אותך כדי שננסה לדבר על משהו שנראה כאילו לא כלכלי, על עמותות, על פילנטרופיה, מה אצל האנשים מזה, לכאורה כלכלנים מאמינים שהכל, שאנשים עובדים על פי תועלת, על פי מה שכדאי להם, על פי מה שנותן להם איזשהו רווח. תחום הזה שפילנטרופיה הוא קצת לא ברור בהקשר הזה.
נכון, זה באמת מסוג הדברים שהם מצד אחד חצי סטריאוטיפ כזה של כלכלנים שהם כאילו לא מבינים למה שמישהו יעשה משהו בשביל מישהו אם הוא לא מקבל איזה תמורה. מצד שני, המסגרת חשיבה הכלכלית, מה שנקרא נגיד מקסום תועלת, או מה אני מקבל מזה, היא כן דווקא מתאימה לנושא הזה, כי אני בטוח שגם אתה, גם אני וגם הרבה אחרים יודעים שכשאנחנו עושים, כמו הפרסומת הזאת, כשאנחנו עושים משהו טוב בשביל מישהו אחר, אנחנו מרגישים עם זה טוב. ובאמת יש גם מחקר מאוד מאוד מפורסם של נדמה לי אנדרוני, שהוא כלכלן עולמי כזה, שפשוט נקרא warm glow, שזה פשוט אומר, כשאני נותן תרומה, נגיד למישהו, מה שאני מקבל מזה, זה את התחושה מאוד מאוד חיובית, שאני באתי ועזרתי למישהו, שזה דבר מאוד גדול, שהרבה פעמים אנשים ממש מוכנים לשלם עליו כסף, כמו שהם מוכנים לשלם כסף בשביל תודה, לראות הצגה בתיאטרון.
כן, אבל מצד שני יש גם את האמרה המפורסמת הזאת, שהרבה יותר קל להתרים בשביל להקים בניין חדש, שהשם של התורם יהיה כתוב עליו, מאשר ארוחת צהריים באיזה ישיבה או באיזה בית חולים.
נכון. אני יכול לספר פה חצי אנקדוטה. תרומה היא בטח תרומה בסתר, שהמעלה הגבוהה ביותר, היא מיין משהו כזה שהוא לפעמים קצת ארטילאי. ולכן התורמים הבאמת מאוד מאוד גדולים, שהם מאוד רוצים שאנשים יכירו אותם בתור תורמים. זה חשוב להם לסלפי אימג' כמו שחשוב להם, אתה יודע, שהם ידעו שהם יזמים גדולים, או אתה יודע, רקדנים מצוינים, או שחקני כדורגל מצוינים. עכשיו, אז אם סתם הייתי נגיד תורם, אתה יודע, לאוניברסיטה העברית או משהו כזה, אז אם אף אחד לא יודע מזה, זה קצת מבאס. אז שמים כזה פלקט שלי, אתה יודע, איפשהו, או בכניסה לאיזה חדר, או קוראים לחדר על שמי, או בכלל, אתה יודע, גבעת רם, זה קמפוס אדמונד יד, משפחת אדמונד יד ספרה, זה כאילו, הם שמו המון המון כסף על זה. ותרומה רגילה היא מה שאנחנו נקרא לו כזה מוצר ציבורי, כלומר, אתה יודע, כאילו, כולם נהנים מהתרומה, אבל אף אחד לא יודע שנתרמתי אותה. אז מה שאני ניסיתי לשכנע את הדיקן באוניברסיטה העברית, זה שיבקש מתורם לתרום בשביל להקים רשת וי-פיי, שתיקרא פשוט על שם התורם. הוג'י גולדברג או משהו כזה. אני לא יודע אם הם עשו את זה, כי אני כבר הרבה זמן לא הייתי באוניברסיטה. זה גם אחלה פרסום, כלומר, מי זוכר שישבת, אתה יודע, בחדר גולדברג, כן? אבל הוג'י גולדברג, כולם מכירו את הרשת הזאת.
וואו, יפה. אז מה זה מוצר ציבורי ככה למי שלא הזין עדיין לפודקאסט שלך, הרס יצירתי? שזה עוד מושג כלכלי שחשוב להכיר.
מוצר ציבורי זה מוצר שאם בן אדם אחד צורך אותו, הבן אדם השני יכול לצרוך אותו גם כן? וזה מוצר שאני לא יכול להגביל את הגישה אליו. אז רוב המוצרים שאנחנו מכירים הם לא מוצרים ציבוריים. תפוח, כן? אם אני אוכל תפוח, אז המאזין שלך לא יכול לאכול תפוח. וגם קל לי מאוד לוודא מי אוכל תפוח ומי לא. אתה יודע, יש שומר בכניסה לסופר, ואתה יכול לאכול את התפוח רק אחרי ששילמת בקופה.
ונגיד פודקאסטים זה מוצר שהוא מוצר ציבורי. זאת אומרת, once העליתי אותו לשרתים שמעלים אותו לכל האפליקציות, לספוטיפיי, לפודבין, לאייטיונס, אז כולם יכולים ליהנות ממנו, וזה לא גורע מאף אחד אחר.
נכון, הדוגמה הממש קלאסית של מוצר ציבורי היא רדיו, שזה כמו פודקאסט רק פעם, כן? עכשיו, למה אנחנו קוראים לזה מוצר ציבורי? כי הסיפור הוא שלמה שאתה, עורך דין תמיר דורטל, תקדיש מזמנך היקר בשביל לעשות רדיו או פודקאסט, אם אתה לא יכול לקבל איזה שום תמורה, כי אני עם מכשיר רדיו פשוט, או אתה יודע, עם הטלפון הסלולרי שלי, יכול לקבל את הפודקאסט שלך בחינם, ואז אנשים לא ייצרו מספיק פודקאסט או מספיק רדיו. ואז צריך שהמגזר הציבורי יעשה את זה, כי מצד אחד אנחנו רוצים את זה, כלומר, רדיו זה אחלה דבר, מצד שני, לאף אחד אינטרס לעשות את זה, כי הוא לא יכול להרוויח מזה.
טוב, אתה כבר מגיע לפתרונות, אבל מה שבעיקרון קורה זה שפשוט מוסיפים פרסומות באמצע.
נכון, זה לא כזה פשוט, כן? כלומר, זה מה ש... כשאני מסביר את זה לסטודנטים, אני קורא לזה הנדסה עסקית, כן? כלומר, מישהו בא וחשב מה החלק ברדיו שאני כן יכול למנוע גישה ולהחליט מי מקבל אותו ומי לא, ושאם יש את זה למישהו אחד, אין אותו למישהו אחר. והתשובה באמת היא פרסומות. עכשיו אני משדר ברדיו, אתה יודע, מי לא, מ-8-12 או משהו כזה, וזה נכון שכל מי שרוצה להזין לי, יכול להזין לי בלי לשלם לי אפילו שקל. אבל אני יכול לבוא עכשיו לפירמות ולהגיד להם, הסלוט פרסום בין 8-8:10, שיש לו רייטינג כזה וכזה, אני יכול להבטיח אותו לחברה אחת, ואם החברה אחת הזאת מקבלת אותה, החברה אחרת לא מקבלת אותה. ועל זה אני יכול לגבות כסף. למה זה דומה לעניין של התרומות של אוניברסיטה העברית? כי שוב, תרומה רגילה ותרומה בסדר היא לחלוטין מוצר ציבורי. כן, אף אחד לא יראה זה, אף אחד לא זה. השלט בכניסה לחדר הוא מוצר פרטי לחלוטין. כתוב, או שיהיה כתוב עליו גולדברג, או שיהיה כתוב עליו סוויסה, או שיהיה כתוב עליו קרלינסקי, או שיהיה כתוב עליו דורטל. אז האוניברסיטה בעצם כאילו מוכרת את המוצר הפרטי שהוא הקרדיט והרייטינג לתורמים שלה. ולכן אני חושב שאתה יודע, לתרום בשביל רשת וי-פיי זה חתיכת סלוט פרסומי.
חתיכת דבר גאוני. עכשיו, המחקר שאתה ערכת עבור מרכז טאוב, בעצם מתמקד בהרבה מאוד תחומים שקשורים לבין כלכלה לפילנתרופיה, ואחד מהם ומה ההבדל בין פילנתרופיה, כלומר בין תרומות, לבין מיסוי? ואני אקח את הקדמה היסטורית קצת, בעבר, לפני שמדינת הרווחה קמה לה והתחילה להתבסס, והיום צועקים למדינה שתעשה הכל, החל מלהפעיל בתי חולים, ועד לדאוג לזקנים ואלמנות וכו וכו. פעם בעבר, מי שעשה את כל הדברים הנחמדים האלה, היו עמותות.
נכון. קודם כל זה לא מחקר שלי, זה מחקר שלי יחד עם דוקטור חנן יונה ופרופסור קלוד ברבי מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. אנחנו ניסינו באמת להבין מה שנקרא את הפילנתרופיה הישראלית. מדינת הרווחה, אנשים אוהבים לחשוב עליה בתור כזה, בדיוק עברתי על זה הרצאה עכשיו, קצבאות ומיסוי, אבל לא, מדינת הרווחה זה חינוך, זה בריאות, זה המון דברים שהם לא רק ישר כסף. ולפני מדינת הרווחה, כן, האנושות קיימת יותר מאז 1950, אז עשו את זה קהילות, עשו את זה מוסדות דת, ועשו את זה עמותות, שהיום אולי אפילו לא היינו מזהים אותם כעמותה, היום כמעט כל פעם שמישהו מדבר איתי על איזה עמותה, אז אני ישר חושב בראש, אוקיי, זה מישהו שרשום אצל רשם העמותות, שיש לו אישור ניהול תקין, ושהמדינה נתנה על זה איזה חותמת כשרות. לא, פעם עמותה זה היה אני וחברים שלי, אני וחברות שלי, באים ואנחנו קוראים לעצמנו מעכשיו, הוועד למען האכלת העניים באזורנו. ולא שאלנו אף אחד אם כן לעשות את זה, לא לעשות את זה, איך לעשות את זה, והאם יש לה, האם הגזבר שלנו הגיש את כל המסמכים הנדרשים למדינה.
אולי קצת כמו שהפודקאסט שלך ושלי עוסקים בנושאים חינוכיים, והם כנראה לא רשומים, לא כעמותות, ולא כשותפות רשומה או שותפות בלתי רשומה. אנחנו פשוט עושים משהו לטובת הציבור, בלי להירשם.
נכון, וזה לא נרשם, כי אני גם יודע מחברים שמנסים אולי לעשות באמת דברים שהם קצת יותר, לא יודע, נקרא לזה מורכבים, עם יותר ממשק עם מוסדות מדינה והציבור, שהם ניסו לרשום עמותה, וכמו שלפתוח עסק זה יכול להיות די סיפור, אז גם לפתוח עמותה זה קצת סיפור. ואם אפשר להימנע מזה, כלומר, כל עוד אנחנו לא מנסים לגייס כסף, או אתה יודע, לזכות במכרז להפקת תוכן חינוכי עבור כיתות ד', אז זה יכול להיות אני, אורי כץ ואיתי טישנבסקי, שאנחנו פשוט הקמנו פודקאסט, אנחנו עדיין קיימים, גם אם המדינה לא רשמה אותנו כעמותה.
אוקיי.
מה ההבדל בין פילנתרופיה למס? ההבדל הוא האלמנט הוולונטרי, כן? אם אתה הכנסת עכשיו 20,000 שקלים, המדינה באה ולוקחת חלק מהם במס הכנסה וחלק בדמי ביטוח לאומי, שזה אגב אותו דבר, למי שלא יודע, וחלק מהכסף שאיתו קנית מוצרי מזון וכדומה, אז היא לוקחת במעם, ואם תדלקת היא לוקחת בזה, היא בהרבה מאוד פעולות שאתה עושה, גם כשאתה מייצר הכנסה וגם כשאתה צורך דברים, המדינה לוקחת איזשהו נתח מזה.
אז רגע, אני אגיד משהו פרובוקטיבי. זאת אומרת שאתה אומר לנו שהחרדים כן משלמים מיסים.
כולם משלמים מיסים.
אפילו ערבים.
ממש כולם משלמים מיסים. השאלה היא כמובן הכמות, השאלה היא עד כמה. עכשיו, למדינה אגב, לא כל זה אכפת אם היא קיבלה עכשיו 100 שקלים בגלל שיוסי החילוני עבד וזה במס הכנסה, או ששלמה החרדי קנה ושילם 100 שקלים במעם. זה באמת לא משנה לה. למדינה יש כזה כיס מאוד גדול, היא מקבלת את כל הכסף הזה, ואז היא מחליטה איך לפזר אותו. כמה כסף לשים בחינוך, כמה בבריאות, כמה בצבא, כמה תודה, רכבים לשרים, כמה בחינוך בירושלים, כמה בחינוך לחרדים, כמה בבריאות לערבים. עושה המון המון החלטות שנתונות תודה, לדרג הפוליטי ולדרג המקצועי. ולך בתור, נקרא לזה, לא יודע, אזרח הקטן, אין השפעה לא על הגובה של המיסים שיקחו ממך, ולא על לאן זה הולך.
חוץ מאשר בדבר אחד, לפחות במדינת ישראל, אתה יכול כמובן או לא לצרוך את אותו מוצר, או לא לעבוד אקסטרה שעות ואז לא לשלם הרבה מס הכנסה, אבל בדבר אחד אתה באמת באיזשהו מובן מפנה את המיסים לכיוון שאתה רוצה, וזה אם אתה תורם תרומה לאיזושהי עמותה.
נכון. אז קודם כל צריך לזכור, מדינת ישראל היא מדינה בהרבה מובנים מאוד מאוד מיוחדת, כי מי שייסד אותה, עוד לפני שאתה פה מדינה, היו פה באמת מוסדות לאומיים שתפקדו כמו מדינה. ומראש הכל היה מאוד מאוד קולקטיביסטי, כזה של כולנו. כלומר, לא הייתה פה חברה אזרחית. אם תקביל את זה, נגיד, אתה יודע, כזה ארצות הברית או אנגליה, זה מדינות שהרבה לפני שאיזשהו גורם פוליטי בא ואמר, טוב, אנחנו עכשיו מדינה, היו שוב, וכמו שאמרת, הכנסיות ואת העמותות ואת כל החברה האזרחית הזאת. אז בארץ, במשך הרבה מאוד זמן, בטח עוד יותר כזה בשלטון מפאי, עמותות זה היה מעין דבר כזה שהוא היה נראה כמעט כמו זיכרון גלותי, רק כזה. כלומר, למה שתהיה עמותה שאתה יודע, תאכיל תעניים? מה פתאום? התפקיד של המדינה זה לאכיל תעניים. ואין שום סיבה בכלל שיהיה את המנגנון הזה. עם הזמן...
זה סוג של עוד קלון בעצם. עוד קלון, מה פתאום? כמה עמותה? זאת אומרת שיש כאן עמותה מסמלת לי על מקום שהמדינה צריכה להיכנס.
נכון, זה תמיד הבונטון גם של מה שנקרא דוח העוני אלטרנטיבי כזה של לתת וזה, אז מצד אחד הם באים ואומרים תקשיבו, תראו איזה דברים טובים אנחנו עושים, אנחנו מאכילים את כל האנשים האלה ויש המון המון עניים.
אבל זה בושה.
בדיוק, מצד שני המנכ״ל שלהם תמיד בא ואומר כזה, זה בדיוק מראה שמדינת הרווחה בישראל היא א' ב' ג' ד' והיא צריכה לעשות הרבה הרבה, הרבה, הרבה יותר. עכשיו, עם הזמן הולכת ומתפתחת, נקרא לזה כזה, הכרה שאתה יודע, המדינה לא יכולה לעשות הכל, כל הזמן, בכל מקום, באותה מהירות. ויש יתרון לעמותות ואגודות וולונטריות שיכולות להפנות מהר אנשים וכסף ומשאבים לתודע דברים קצת יותר, לא יודע, אולי מקומיים, או למטרה שלאו דווקא בדיוק עברה בספר התקציב. מדינות שונות מנסות לתמרץ את זה בדרך שונה, ובישראל, כמו בארצות הברית ובמקומות אחרים, יש זיכוי מס בתרומה, שיכול להיות שלא הרבה אנשים מכירים את זה באמת, שזה אומר, זה מתחיל רק מנדמה לי איזה 300 שקל, ושזה גם מגבלה של כמה מיליונים שאני מאחל לכולם לתת.
300 שקל בשנה.
כן. שאם אתה עכשיו צריך לשלם נגיד 5,000 שקל במס הכנסה, אבל תרמת לעמותה 1,000 שקלים, אז המדינה תחזיר לך 350 שקלים אחר כך. כלומר, היא נותנת לך זיכוי מס של 35%.
זאת אומרת שגם אם אני, גם אני עובד שכיר וגם אני עצמאי, ואני משלם מס, זאת אומרת, אני רואה בתלוש מזכורת שלי איזשהו מס הכנסה, כלומר, נגיד הרווחתי 10,000 שקל, זה כבר מדרגה שמשלם ממנה מס הכנסה, אז אם אני תורם לעמותה אחת או הרבה עמותות, אני יכול להגיש למעסיק שלי את זה בין מדי חודש בחודשו, בין בסוף שנה, ואני אקבל חזרה כסף מהמדינה כשליש מהתרומה שתרמתי.
קודם כל, יש הרבה עמותות שמקבלות כסף ישיר באמת מהמדינה, כי המדינה באה ואומרת, אני לא יודעת להעניק את השירותים שאתם נותנים באופן כזה טוב, אבל אני מעדיפה לתת, אני רוצה להזרים לכם כסף כדי שתעשו את זה.
אני אתן רגע דוגמה, נגיד עלי נגב של אלוף אלמוג. אז זאת עמותה שמגלגלת כנראה עשרות או מאות מיליוני שקלים, והיא מטפלת בכל מיני ילדים עם בעיות כאלה ואחרות. עכשיו, אין שום סיכוי כנראה בישראל לגייס את כל הכסף הזה. והמדינה אומרת, איזה יופי שיש עמותה כזאת שעושה את כל הפעילות הזאת, גם מנהלת, גם מעסיקה, ועושה את כל הדברים הטובים, וגם מקבלת ובונה מקרקעין. אני אתן לה כסף על כל נער ונערה שנמצאים שם, אני אתן כסף גם לטיפולים, וגם לשהות, וגם קצבה, וגם בכלל לשירותים נלווים. זה בעצם סוג של הפרטה, אבל לא באמת הפרטה.
סוג של מיין מיקור חוץ, והערוץ השני הוא בעצם יכול להיות עמותה שאין לה שום מה שנקרא ביזנס עם המדינה בכלל, אבל כל עוד היא עמותה רשומה לצורכי מס, שזה חייבים להגיד, לאו דווקא רוב העמותות, חלק גדול מהם לא, זה די קשה לקבל בארץ את ההכרה הזאת.
כן, וזה נקרא סעיף 46, לככה זה בלשון המקצועי, שאתה שואל עמותה, האם יש לכם את ההחזר מס הזה, זה נקרא סעיף 46.
נכון, ואז על כל, מה שבעצם קורה זה שבמקום שאתה תשלם, תודה, נתת להם תרומה של 100 שקל, התרומה בעצם עלתה לך רק 65 שקלים, ואז אתה יכול גם את ההפרש הזה עוד פעם לתרום, או כל מיני דברים כאלה, זה בעצם ככה המדינה יכולה לתמרץ העברת משאבים למקומות שהיא חושבת שהם טובים, אבל היא לא דווקא יכולה ישירות לתקצב אותם.
זה לא רק תמריץ, אני חושב שזה גם איזושהי יכולת להסיט בעצם את המיסים, במקום שאני משלם למדינה את אותם, נגיד, 33% מהתרומה שנתתי, אני אומר, אני בתור אזרח מצביע, כמו בחירות דמוקרטיות, שאני מצביע לאיזושהי מפלגה, אז פה אני מצביע למדינה, אני רוצה שתתני 33 שקלים בעצם לאיזו עמותה. כי זה בעצם היא נותנת את ה-33 שקלים. היא נותנת אותם לי חזרה. אבל בעצם מי שתרם את ה-100 שקלים, זה אני בשיתוף עם המדינה תרמנו 100 שקלים. אני תרמתי 66, והיא 33. בעצם זה סוג של הליך דמוקרטי בתוך עולם התרומות.
נכון, אבל בוא אני אבקר את זה, נקרא לזה אבקר את זה משמאל. נכון, אבל בדמוקרטיה, לי ולך ולשלומו ואתה יודע, שרי אריסון, יש כל אחד, לכל אחד מאיתנו. לעומת זאת, הסיכוי שאני ואתה יכולים לתת עכשיו תרומה של 8 מיליון שקלים, היא נמוכה בהרבה מהסיכוי של שרי אריסון לעשות את זה. פשוט כי יש לה הרבה הרבה יותר משאבים. ואז היא יכולה באמת, ונגיד התהליך הפוליטי דמוקרטי, שבו לכל אחד מאיתנו יש כל אחד, החליט, אתה יודע, ללכת בכיוון מסוים, יבואו עשירי ישראל, או אפילו, אתה יודע, קבוצות אינטרס כאלה ואחרות, בין אם מסיבות אלטרואיסטיות ובין אם מסיבות לא אלטרואיסטיות, ויסיטו חלק מהמשאבים לכיוון אחר. חשוב להגיד שזו התנגדות שהיא, אני מבין אותה, יש בה משהו. מצד שני, קצת לצערנו, היקף התרומות במדינת ישראל הוא לא גבוה. ולכן זה לא שעכשיו, אתה יודע, מדינת ישראל החליטה לקצות 50 מיליארד שקלים לחינוך ו-80 מיליארד שקלים לבריאות, ואז באים התורמים ומסיטים את כל הכסף הזה, אתה יודע, לא יודע, להחזרה בתשובה ולויפאסנה. זו כן, אתה יודע, מתנה יפה למי שתורם, וזה תמריץ לתרומה, ואני ממליץ באמת לאנשים לתרום, שוב, הם גם ירגישו עם עצמם טוב, וזה גם יעלה להם פחות ממה שהם תורמים. אין באמת הסתה מאוד גדולה, לפי מה שאני יודע, של משאבי ציבור, פשוט כי התרבות, נקרא לזה נגיד, הפילנטרופית בישראל, היא לא מאוד מפותחת בהשוואה נגיד לארצות הברית ואנגליה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. כן, ניגע בזה בהמשך, אבל מה הסיבות שאנשים בכלל כן תורמים? זאת אומרת, מצד אחד דיברת על להרגיש טוב עם עצמך. איזה עוד סיבות יש?
אז זה יכול להיות מתוך מטרה של באמת, תודה, תיקון עוולה. מאוד נפוץ, כל מי שנגיד היה בהשכלה גבוהה, אז אני מכיר הרבה חברים שלי שאתה יודע, שהתחילו לחפש מלגות. ואז אתה רואה שאתה יודע, ארגון יוצא יהודי עיראק מעניק מלגה ללימודים באוניברסיטה העברית. למה דווקא באוניברסיטה העברית? כי יושב הראש של ארגון יוצא יהודי עיראק, הוא מאוד רוצה לעודד באוניברסיטה העברית, זה לא דווקא בכל האוניברסיטאות, ויש מספיק אנשים שזה קוסם להם. כלומר, הם רוצים באמת, נגיד, לא יודע, לעודד יותר השתלבות בהשכלה הגבוהה של יוצאי יהדות עיראק. אני אישית חושב שזה יותר נובע ממקום של להפסיק להסתכל, כאילו להפסיק לחכות. אם אתה בכל רגע נתון כל פעם מחפש שהמדינה תעשה משהו, אז גם אם המדינה הייתה באמת ארגון נורא 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 יעיל, שעושה רק את מה שאתה יודע, הציבור הרחב רוצה שהוא יעשה, עד שהיא תצליח לעשות משהו, וכל הדברים האחרים שהיא תוותר עליו בשביל לעשות את זה, ייקח הרבה מאוד זמן. ועמותות, אגודות, פעולה וולונטרית, איזה זה שאני מדבר איתך עכשיו, כן, היינו יכולים לבוא ולהגיד, טוב, על תחום הפודקאסטים, תודה, מדינה צריכה לשלוט, ואז שהעורך דין שלהם מדבר עם העורכי דין שלך, ויעשה בינינו קשר. אבל אני ואתה דיברנו, ואמרנו, בוא נמפה נקליט פרק, כן? אז אותו דבר תרומות זה דרך להביא מהר מאוד משאבים ועזרה, כנל התנדבות, אתה יודע, מישהו שאתה יודע שצריך עזרה, או תחום שאתה חושב שאפשר לשפר או לתקן. וזה יכול להיות החל באמת מי, אתה יודע, לתת אוכל לאנשים רעבים, להלביש הומלסים, או אפילו, אתה יודע, ייצוג משפטי לאנשים שמואשמים בעבירות חמורות, שאתה חושב שהסנגוריה הציבורית לאו דווקא תיתן להם את השירות הטוב ביותר.
טוב, האמת היא, בהקשר הזה של עורכי דין, אפשר לתת דוגמה באופן כללי, או איזושהי הדגמה באופן כללי, על מה תהיה התרומה הכי יעילה. כלכלנים אוהבים את המילה יעילות, אני אשתמש בה. זאת אומרת, נגיד שיש עורך דין אחד שמרוויח 300 שקל לשעה, והוא שואל את עצמו, מה התרומה הכי טובה שאני יכול לתרום לאיזושהי עמותה? האם להתנדב שעה עם איזה ילד, ולחנוך אותו, לעזור לשיעור הבית אחר הצהריים? נגיד ילד באמת מסכן, יתום, ואפילו נכה, נלביש לו כמה סיפורים שנרצה. או שהוא יתרום שעה של פרו בונו, שעה שבמקום לעבוד במשרד ולהרוויח כסף מאיזה לקוח אחר, הוא אומר לאותה עמותה, אני אתן לכם שירותים משפטיים בחינם, לדיני עבודה, למה שאתם צריכים, לתביעות, או שאני אתרום לכם 300 שקל. וכמובן, מה העמותה תעדיף? העמותה כמובן תעדיף לקבל תרומה כספית, למרות שזה מצטלם הכי פחות טוב, התרומה הכספית הזאת, זה בסך הכל כאילו העברה שאף אחד לא רואה, אף אחד, אי אפשר אפילו לעשות סלפי עם הדבר הזה. באמת העמותה תיקח 7 או 8 או 10 סטודנטים להתנדב בשעות אחר הצהריים עם אותו ילד בשביל לעשות את השיעור הבית. במקום העורך דין הזה שהוא כל כך עסוק וזה. זאת אומרת, הרבה פעמים דווקא מה שמרגיש לנו הכי טוב, שזה להתנדב עם אותו ילד ומה שלגעת במי שצריך, אז זה להיות מאוד מרוחק ולתרום כסף, וזה דווקא מה שיביא את התועלת הכי גדולה לאותו נזקק.
נכון, אתה יודע, אם ניקח את זה לקיצון, מה עדיף? שעדיף שביל גייטס ייתן עכשיו 5 מיליון דולר לאיזושהי עמותה, שיכולה אפילו בכסף הזה לזכור עובדים בשכר שילכו ויחלקו אוכל, או שהוא יבוא ויתנתב עכשיו ויחלק אוכל בעצמו. עכשיו, יכול להיות שבתחושה האישית שלו, דווקא לבוא ולחלק אוכל ולראות את זה בעיניים, זה ייתן לו בדיוק את הוורם גלוב הזה שדיברנו עליו, אבל מבחינת, אתה יודע, איך אתה משיג כמה שיותר טוב בכמה שפחות מאמץ, אז כמה שעות שלו שוות בדיוק את כל המיליוני דולרים האלה, ועדיף שהוא ייתן אותם ככה ישירות, למרות שמה שבאמת מתתלם הכי טוב זה, אתה יודע, הנה שרי אריסון בא ומחלק את אוכל העניים.
אוקיי, אז מכאן נראה לי שנעבור לדבר על המדינות השונות ואיך כל מדינה ברגולציה. התחלת לדבר על מדינת ישראל, שבעצם בגלל האתוס המפאיניקי שהמדינה אמורה לעשות הכל, ומדינת ישראל נולדה כמדינת רווחה, אז אין כאן מגזר שלישי מפותח שהוא לא בקשר עם המדינה, וגם המגזר השלישי המפותח שיש, הוא בקשרים מאוד מאוד הדוקים עם המדינה, הוא מתוקצב על ידי המדינה, והתקציב של אותם עמותות מגיע בפעמים מחול, מתורמים דוד עשיר באמריקה.
נכון. מדינת ישראל, אגב, גם עוד במפאי, ולפני מפאי, נסמכה מאוד על מה שאנחנו קוראים לו יהדות הגולה, כן? החל מהברון וחלה, אתה יודע, יהדות ארצות הברית, חלק גדול מהמפעלים הישנים פה והיקבים וזה, זה הכל בעצם מגיע מתרומות. אנחנו לא דווקא חושבים על זה כתרומות, אבל זה היה תרומה. ועד היום בארץ, אז בדיוק יצא הדוח של גיידסטאר על 2019, שהוא גם אתר מומלץ כזה שמרכז המון מידע על עמותות.
וכל עמותה, דרך אגב ככה, יצאה אישית שאתם רוצים לתרום לה, תכנסו קודם כל בגיידסטאר, תסתכלו, דבר ראשון, תסתכלו על המשכורות של הבכירים, אבל לא רק, כלומר, אם אתם רואים משכורת גבוהה, משכורת אפילו יותר גבוהה משלכם, לעמותה מאוד מאוד גדולה, זה לא אומר שזה לא בסדר. זאת אומרת, זה בסך הכל אומר שבשביל לנהל מאות עובדים, צריך מישהו שיש לו אלטרנטיבה אחרת, שזה להיות מנהל במגזר העסקי. ואם אתה לא תיתן משכורת גבוהה פה, הוא ילך למקום אחר. זאת אומרת, זה לא שאני לא ממליץ לתרום לעמותות עם מנכ״ל עם תקציב גבוה, אבל בעצם זה עוזר לראות כמה מהתקציב מופנה להנהלה, כמה מהתקציב מופנה לשירותים, כמה מופנה לנזקקים עצמם.
נכון, אני מאוד מאוד ממליץ על להסתכל בגיידסטאר. אז אם אני זוכר נכון, בערך 50% מהתקציב של העמותות הוולונטריות בישראל הוא מגיע מהממשלה, השאר מגיע מתורמים מחול ומישראל, שהתורמים מחול מהווים גם איזה כזה 50% מהסך הכל של זה, שזה המון, כן? כלומר, בארצות הברית, כמות הכסף שמגיע מתורמים מחוץ לארצות הברית, כאחוזים היא פינאץ, כי התורמים האמריקאים תורמים גם בתוך ארצות הברית, וגם תורמים לשאר העולם, ובמיוחד לישראל.
נתון נוסף שהוא מאוד מעניין זה שבראשית ימי המדינה, הרבה מהיבוא שיכלנו לעשות, היה בזכות זה שהיו דולרים של יבוא, שבעצם התרומות הם היו סוג של יבוא. זאת אומרת, תרומות היו דולרים שנכנסו פנימה לכלכלת ישראל, ואז ממשלת ישראל יכלה עם אותם דולרים לקנות אחר כך חיטה מארצות הברית, או כל מיני מוצרים תעשייתיים מארצות הברית. כלומר, תרומה לאיזושהי מדינה מהווה באיזשהו מקום יבוא, ומהווה משהו שמחזק את המטבע המקומי. היינו בכזה גירעון, כלומר, לא יכלנו כמעט לייצא כלום לעולם, ויכלנו לייצא כמעט רק מה שקיבלנו כתרומה. באיזשהו שלב זה היה 13% מהתמ"ג. חוזים סטריים.
אני חושב שיש עוד הרבה אפשר לדבר על כאילו ישראל, מי זה פילנטרופים, צדקה, דת, עניינים. מה שאותנו מאוד עניין במחקר שעשינו בשביל מרכז טאוב, זה בעצם להבין מי זה הפילנטרופים בישראל. כי זה תחום שבבחינת מחקרית הוא לצערי לא נחקר הרבה. לפני כמה שנים הוא קם באוניברסיטת בן גוריון מרכז לחקר המגזר השלישי, אבל אם אני זוכר נכון הוא לא כל כך החזיק הרבה. והוא היה מבוסס מאוד כזה, אתה יודע, על היסטוריה רומנטית כזאת קצת, של כזה, אתה יודע, מי שתרם את היער ההוא בקקל וכזה, ורעיונות עם כל מיני אנשים שבהם שואלים אותם באמת כזה, למה תרמת לפה, למה תרמת לשם, שזה מאוד מעניין, זה נכון. אבל היום יש לנו כלים מחקריים קצת יותר רציניים שמאפשרים לנו ממש לראות, הרי עשרות מאות אלפי אנשים מנצלים את הנקודות זיכוי האלה במס על תרומה. ואז אתה יכול ממש לראות את המאפיינים שלהם. לא רק כמה הם תורמים וזה, אלא מה הכנסה שלהם, מאיפה הם באים בארץ, וכל מיני דברים כאלה. אם הפילנטרופ של פעם זה, אתה יודע, היהודי מניו יורק שתורם בשביל יער, אז הפילנטרופים בארץ הם קצת שונים במובן הזה, והם גם, יותר, כמו הפילנטרופיה בשאר העולם, הם נהיו יותר מתוחכמים, במובן שהם ממש מנסים למקסם את התועלת שתבוא מכל שקל שהם שמים.
תגיד את השלט של הכיתה על שמם ודברים בסגנון הזה?
בין השאר, אבל אתה יודע, זה לא עכשיו, גם הקש בדלת הוא חשוב, כן? אני לא אומר שלא, אבל אלה אנשים שכמו שכשהם באים לפתוח, אתה יודע, לא יודע, עוד סניף של הרשת שבבעלותם, אז הם מנסים לחשוב כמה זה יעיל, האם זה יעזור לי לעסקים האחרים, גם אם זה לאו דווקא יהיה רווחי בפני עצמו, אז הם חושבים גם על הפילנטרופיה בצורה מאוד מאוד עסקית. אפילו יש תנועה עולמית כזאת שנקראת אפקטיב אלטרואיזם, שזה ממש איך עכשיו, אם אני תורם מיליון דולר, לאיפה אני תורם אותו, איפה בעולם, לאיזו מטרה, איפה הוא ישיג הכי הרבה טוב. הדוגמה הקלאסית שאנשים נותנים זה משהו כמו, אתה יודע, הדברת יתושים בשביל הדברת מלריה, כל מיני דברים כאלה. זה דברים שיחסית עולים די מעט כסף, כן? והשיפור שהם יכולים לעשות ברמת החיים של, אתה יודע, אנשים שחיים איפשהו באפריקה, הוא מטורף. הוא הרבה יותר גבוה מאשר עכשיו באותו סכום אני יכול לממן, אתה יודע, את המלגה לחמישה סטודנטים בארצות הברית.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. כן, זה בעצם גם נקרא עקרון זה תועלת שולית פוחתת. זאת אומרת, זוג הנעליים הראשון שיהיה לי, הוא יהיה מאוד מאוד חשוב, כי בלעדיו כנראה אני לא אצליח לצאת לרחוב בכלל. והזוג השני יהיה נעלי ספורט, שבלעדיהם אני לא צריך לצאת לספורט, למרות שגם עם הזוג הראשון אני יכול לצאת לספורט אולי. והזוג השלישי זה כבר סנדלים שלי קצת נעים ברגליים בחורף. אז ככה גם עם תרומה, זאת אומרת, תרומה למישהו שכבר יש לו הרבה, ועכשיו צריך מלגה למשהו, בסדר, אז הוא יכול אולי להסתדר בעצמו, לקחת הלוואה מהבנק או משהו כזה. אבל אם אני תרום לגדת אותם 10,000 שקל לאפריקה, זה יכול להכיל אנשים במשך שנה.
נכון. אז בארץ, העובדה הזאת שאתה צריך לדווח למס הכנסה, כלומר, האמת שאתה לא חייב. אתה יכול עכשיו לתרום מיליון שקלים לעמותה, ולהגיד, תודה, זו התרומה שלי, אני לא רוצה לקבל איזה זיכוי במס, אבל זה יהיה קצת מטופש לעשות את זה, ואנשים שתורמים מיליונים, גם אם הם לא באמת צריכים את הכסף ורוצים לתרום את הכל, אז את ה-350,000 שקלים שהם מקבלו בחזרה בזיכוי במס, הם יכולים לתרום אותו עוד פעם, או משהו כזה, כן? ואז אני יכול לדעת עליך הרבה מאוד דברים, ואנחנו גילינו כמה דברים, לדעתי נורא נורא מעניינים. למשל, הרבה פעמים יש, תודה, את הסטריאוטיפ הרומנטי הזה של, תודה, כזה, נגיד הבדואי שאין לו הרבה, והוא בכל זאת בן אדם מאוד נדיב. נכון? והוא מערך אותך, והוא נותן לך וזה, זה מה שנקרא נדיבות. כלומר, אם אני עכשיו, אתה יודע, עם הכנסה של 10,000 שקלים בחודש, תורם 9,000 שקלים, זה המון. טראמפ עם ההכנסה שלו, אם הוא תורם 9,000 דולר, זה כלום. אז יש עניין של נדיבות, נגיד, תרומה מתוך הכנסה. ואנחנו באמת ראינו שהאנשים שההכנסה שלהם יותר נמוכה, הם באמת נדיבים יותר. הם תורמים פחות כסף, כן, בישראל, אבל יחסית להכנסה שלהם, הם תורמים סכומים יותר גבוהים. זה נכון גם שאתה מסתכל למשל לפי, אני לא רוצה להעליב פה דתיים, חלילה, כן? אבל לפי רמת דתיות, כן? אז אם כזה חילוני הוא הכי פחות דתי וחרדי הוא הכי דתי, אז אתה רואה שמצד אחד חרדים הם הרבה יותר עניים מאשר חילונים, אבל הם תורמים, כאחוז מהכנסה שלהם הם תורמים הרבה יותר.
ולמה זה קורה הדבר הזה בעיניך?
יש קשר מאוד מאוד חזק, לא רק בישראל. בין דת לתרומה, או דת לפילנטרופיה. זה נובע בין השאר מזה שהרבה מאוד מוסדות וארגונים מוכרים במס הם דתיים, כן? כלומר, זה אחת המטרות, בשביל להיות ארגון מוכר לצורכי מס, כעמותה, את צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים, וגם לא לעמוד בקריטריונים אחרים. למשל, עמותה שהיא פוליטית, כן?
כלומר, מפדל נגיד, שהיא כאילו מפלגה דתית,
היא לא יכולה לקבל תרומות מוכרות במס. אבל ארגון שהמטרה שלו היא להחזיר בתשובה, או אתה יודע, לקיים סעודות, לתת קמחה דה פסחה וכל מיני דברים כאלה. דת, תרבות, ספורט, עוד כל מיני קריטריונים, זה ממש קריטריון. אז אם אתה בתור אדם דתי רוצה, אתה יודע, לתת כסף אפילו בצורה, נקרא לזה נגיד אנוכית, לבית כנסת שלך, יש סיכוי לא רע בכלל שהבית כנסת הזה הוא עמותה או חלק מהעמותה שאתה יכול לתת לכסף ולקבל זה זיכוי. אז זה דבר ראשון. דבר שני, דת זו קהילה. אנשים שהם נמצאים יותר בתוך מסד קהילתי כלשהו, הם קשורים אליו יותר, והם נותנים לו גם שהם לאו דווקא צריכים. אנחנו רואים את זה הרבה, שוב, גם במחקר שלנו, אחד הדברים שאתה רואה זה שאנשים עם ילדים תורמים יותר, ואנשים יותר ילדים תורמים עוד יותר. כי ילדים, אתה יודע, אתה קצת יוצא מתוך עצמך, ואתה מגלה את העולם שמסביב. אז דת מקשרת אותך גם לאנשים שהם לאו דווקא חברים שלך.
כן, פעם אחת שאלתי את אחד האחיינים שלי, החזקתי שטר כסף, שאלתי אותו מה זה, אז הוא אמר לי, זה צדקה. עכשיו הדוגמה הזאת טובה, בגלל שבאמת, כשאנחנו, יש לנו ילדים, אנחנו רוצים לחנך אותם לאיזה מין, אנחנו רוצים להיראות טוב בעיניהם. זאת אומרת, הילדים הופכים אותנו לאנשים יותר טובים, כי בעצם הם כל הזמן נמצאים שם לידינו, בטוב וברע, והם מסתכלים עלינו, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים להשפיע עליהם בצורה טובה, ומה זה צורה טובה? זה כנראה לתת לאחר, לא לשמור לעצמי. כלומר, אגואיזם זה דבר רע, ואלטרואיזם זה דבר טוב.
כן, אבל שוב, גם פה, אז אתה, כאילו, בזה שאתה מפגין אלטרואיזם, אז אתה מחזק, נגיד, לא, אתה קשר בינך לבין הילדים, ובינך לבין הקהילה, באופן שהוא כביכול נוחי. אנשים בתוך קהילה, אנשים יודעים מי הם האנשים שהם באמת, אתה יודע, הם אנשים מאוד נדיבים וזה, זה כמו שאתה תגיד, שוב, יוסי הוא שחקן כדורגל מעולה, אז אתה יכול להגיד שדני מאוד ידוע בזה שהוא מתנדב הרבה. זה דבר טוב.
אולי גם יש כאן איזה סוג של דילמת הסיר, זאת אומרת, כי אדם שהוא נגיד בקהילה קטנה, ושיודעים שהוא תורם, או שבאמת ככה, כולם יודעים מה קורה עם חשבון הבית כנסת שלו, כמה הוא תורם בכל עלייה, או יש בית כנסת שבכלל מחריבים כמה אתה תורם כשאתה עולה בית כנסת, או בספרדים בכלל, עושים מחירה פומבית בשבת, שזה בכלל מוזר, אז יש פה איזה בעצם דילמת הסיר, זאת אומרת, אתה משקיע בתרומה, השקיע בזה שיחשבו שאתה בן אדם טוב, כדי שבעתיד אתה תוכל להזדקות על ה-virtual signaling שעשית, וכשתצטרך ייתנו לך, או כשתבקש טובה ממישהו ייתנו לך, כי אומרים, הוא תמיד נותן, הוא תמיד עוזר.
נכון, שוב, דעת, קהילה, כל המוסדות האלה, הם פותרים את מה שאנחנו קוראים לו בעיית הטרמפיסט, הרבה פעמים, כי אם אתה נשאר בתוך הקהילה הזאת, אתה לא פשוט תבוא ו... תיקח את כל השירותים שלה ולא תיתן שום דבר בחזרה, כי כולם יודעים, בן אדם שפשוט עובר ממקום למקום או שהוא לא כל כך נטוע בקהילה, אז קל לו יותר לעשות את זה. מהצד הנקרא לזה אולי פחות חיובי, אני אומר את זה עכשיו בתור אדם חילוני. אני לא כזה בטוח, צדקה, חיוב בצדקה, מעשר או כל מיני דברים כאלה, שיש נגיד גם בהרבה כתות בנצרות, שזה שונה ממה. זה מה? אם אתה רוצה להיות חלק מהדת היהודית, הנוצרית, המורמונית, הסיינטולוגית, מה שזה לא יהיה, אז אחת הדרישות, לא בכל הדתות, כן? אבל אחת הדרישות שלנו היא, אתה יודע, שתיתן מעשר, או שתיתן פעם בכמה זמן צדקה. אז זה קצת כמו מס.
כן, האמת היא, אחד הדברים שבכלל מאוד מאוד דומים למס, זה החיוב בהתנדבות אישית בשביל לקבל תעודת בגרות. זאת אומרת, אתה בא לתלמידי י"ב, ואני במקרה מורה אלה, גם של כיתה י"ב הייתי שנה שעברה, ובאתי לתלמידים שלי, אמרתי להם, יש לכם מחויבות אישית לתרום, להתנדב כחלק מתעודת בגרות. אמרו לי, ומה אם לא נעשה זה? אז אמרתי להם, אז לא תלך לתעודת בגרות. אז אמרו לי, אז זה לא התנדבות. אז החלתי לומר להם, נכון. ובאמת יש בזה משהו שמאוד דומה למס, כי ברגע, אומרים לך בעצם, אתה תוכל להתקבל לאוניברסיטה, רק אם תעשה כך וכך, ולהתקבל לאוניברסיטה בכלל, לקבל תעודת בגרות, שיש לזה הרבה מאוד אלמנטים חשובים בחיים, גם ברמה של virtual signaling, כלומר להגיד, לי יש תעודת בגרות, אני לא כזה שלא סיימתי תיכון, זה מחייב אותך להתנדב X שעות.
נכון, חיוב, אתה יודע, חיוב להתנדב, אם אני אקח את הנקודה המאוד צינית, זה קצת כמו עבודות שירות. גם עבודות שירות, אם אתה במקום עונש מעשה, אתה נותן למישהו עבודות שירות. אתה יכול לקרוא לזה חובת התנדבות במקום עבודות שירות, אבל אנחנו יודעים מה זה.
כן, ודרך אגב, בדרך כלל העבודות שירות האלה, הם גם בעמותות שיש להם סעיף 46, עמותות רשומות, עמותות מסודרות, זאת אומרת, אותם עמותות שבהם מותר להתנדב לצורך ההתנדבות לקראת תעודת בגרות, הם אותן עמותות שמתנדבים בהם או שמוכרחים לעבוד בהם אם אתה לא רוצה לזרק לכל.
כן, כמו שאם אתה מקבל את התקציב שלך מהמדינה, אז במקום להילחם על לב הצרכן, אתה נלחם על לב הפקידים או הפוליטיקאים, אז העמותות בישראל, אני לא אומר את זה לגנותן, כן? אז חלק מאוד גדול מזרם ההכנסות והמתנדבים שלהם מגיע בעצם מהמדינה, וזה טוב שהם יחזקו את הקשרים האלה, לפעמים אפילו על חשבון, על לפנות לציבור בשביל תרומות ובשביל מתנדבים, כי אז המדינה דואגת שאתה יודע, שיבואו לך חבר'ה משירות לאומי, או חבר'ה של עבודות שירות, וכל הדברים האלה. הרבה יותר קל.
אז מה עוד מאפיין את התורמים בארץ? ככה בניגוד לתורמים אולי ממקומות אחרים.
אחד הדברים המעניינים שמצאנו גם, זה שצד אחד גברים תורמים יותר, מצד שני נשים הן דיבות יותר. וכל מה שאני אומר עכשיו הוא כל מי שאתה יודע, צועק כזה, לא, מטעם זה לא סיבתיות וזה. אני לא אומר שבגלל שאתה גבר אתה תורם יותר, ואני גם לא אומר שפשוט התרומה הממוצעת של גברים גבוהה יותר, והנדיבות הממוצעת של נשים גבוהה יותר, זה גם אחרי שאנחנו משקללים את אתה יודע, את ההכנסה ואת אזור המגורים וכמה ילדים, והאם אתה נשוי והאם אתה גרוש וכל הדברים האלה, אז נשים נדיבות יותר וגברים תורמים יותר.
למה אתה מתכוון? מה זאת אומרת נדיב יותר?
אז נדיב זה, שוב, זה ביחס להכנסה. אז אם אני תורם 100 שקלים ויש לי הכנסה של 1,000 שקלים, זה נקרא לזה נדיבות של 10%. אם יש לי הכנסה של מיליון שקלים ותרמתי 100 שקלים, זה נדיבות של 0.0%, כן? טראמפ היום הוא עדיין נשיא, כן, אבל טראמפ היה מאוד מאוד ידוע שמצד אחד הוא נורא מתלהב מכמה הוא תורם, מצד שני, אם אתה מסתכל על זה ביחס להכנסות כביכול המדווחות שלו, אז הוא תרם ממש ממש מעט כסף. כמו שאמרנו מקודם, אנשים בעלי הכנסה נמוכה יותר תורמים אחוז גבוה יותר מהכנסה שלהם, אז אותו דבר נשים. נשים כאחוז מהכנסה שלהם תורמות יותר, אבל גברים תורמים יותר באופן, תודה, אבסולוטי נקרא לזה ככה.
מה לגבי עולים חדשים?
זה היה אחד הדברים הממש מעניינים. אמרנו שבאמת בישראל התרבות הפילנטרופית היא יחסית חלשה, כן? אתה קודם, תודה, אתה לא כותב, אתה מפגין כדי שמשהו יקרה שהמדינה תעשה, ואתה לאו דווקא עושה את זה בעצמך. ואתה יודע, בישראל יש באמת עולים, יש לך גם כזה, תודה, צברים וישראלים ותיקים, ויש לך עולים ממזרח אירופה וממערב אירופה ומאמריקה ומרוסיה ומאפריקה ומאסיה ובאמת מכל קצוות תבל. ונגיד, אתה יודע, כזה אנגליה, ארצות הברית, זה מדינות עם באמת מסורת פילנטרופית מאוד מאוד חזקה. אם אתה אדם מכובד בקהילה, גם אם הוא לאו דווקא עשיר גדול, הוא אמור להתנדב, הוא אמור לתרום. אנחנו רואים שאנשים שמגיעים, שעולים חדשים, כשהם פה מעט זמן, הם תורמים הרבה יחסית לישראלים ותיקים. כי אתה יודע, כי הם רוצים להתערות בקהילה, כי הם רוצים להראות שהם חלק מזה, הם רוצים לתרום, רוצים להתאמע. זה בדיוק מה שהוביל חלק גדול מהם, במיוחד החבר'ה, אתה יודע, שיכול להיות שבארצות הברית הייתה להם הכנסה גבוהה יותר, כן? אבל הם באו לפה ממניעים, אתה יודע, ציוניים, קהילתיים וכדומה. אתה רואה מה שנקרא התכנסות, כן? שזה...
ישראליזציה. אתה רואה ישראלים משפיעים עליהם בתרומת יותר צנועות, בזה שבעצם לתרום פחות, ובקיצור הם נהיים צברים כאלה.
בדיוק, זה כמעט הפוך ממה שאתה רואה מנגיד ארצות הברית. בארצות הברית יש לך גם ארצות הברית הרי מדינת הגירה, ובארצות הברית, בגלל שבארצות הברית התרבות הפילנטרופית המקומית היא חזקה, אז אתה רואה שמאגרים לארצות הברית, מה שהם עושים הם בגדול לאט לאט מגדילים את התרומות. מגדילים את התרומות כדי להיות יותר כמו המקום אליו הם מגיעים. ולעומת זאת, אם תיקח אמריקאי ותשים אותו בארץ, אז בהתחלה הוא תורם הרבה, והוא תורם הרבה, והוא תורם הרבה, ואז לאט לאט הוא נהיה ישראלי, שתורם יחסית מעט.
אז שאלת מיליון הדולר בהקשר הזה, איך הופכים את הישראלים להיות אמריקאים? זאת אומרת, אני תמיד אומר, אני חושב שכבר אמרתי זה הרבה פעמים בפודקאסט, שאני חושב שהדרך היחידה לגלגל את מדינת הרווחה לאחור, היא לא קודם כל לגלגל אותה לאחור, ואז שיהיה פה מסכנים שפתאום יצטרכו להסתדר לבד ואולי ירימו את עצמם מהשפטות, אלא קודם כל שהציבור הישראלי יתחיל לתרום יותר, קודם כל עמותות ייכנסו ויעשו את מה שהמדינה היום עושה בצורה יותר טובה, יותר יעילה, יותר משמחת, עם יותר מאור פנים, פחות בירוקרטיה, ואז המדינה תהיה מיותרת יותר, ולאט לאט תגלגל את עצמה לך.
זאת שאלה מאוד מאוד טובה, כי אני חושב שגם בארצות הברית הכיוון הוא הפוך. כלומר, אוהבים מאוד להגיד שבארצות הברית כביכול אין מדינת רווחה. זה פשוט שטויות, כן? גם בארצות הברית רוב ההוצאה על חינוך ורוב ההוצאה על בריאות מגיעה מהמדינה. שזה העיקר של מדינת הרווחה. מדינת הרווחה זה לא קצבות. מדינת הרווחה זה שמעריסה עד הקבר, המדינה מקיפה אותך לטוב ולרע. וגם בארצות הברית, אתה רואה למשל שרפובליקנים תורמים יותר מדמוקרטים, אבל זה כנראה מגיע כמעט לחלוטין מהקטע, מהחיוב הדתי. רפובליקנים הם דתיים יותר בממוצע, כן? וזה מגיע מהכיוון הזה. אז ככל שהמדינה משתלטת כזה יותר תחומים, היא עושה מה שנקרא בספרות המחקרית, דחיקה החוצה. שאנחנו, זה חצי גם אנקדוטות כזה, והמחקר הוא לאו דווקא חד משמעי, אבל כמה פעמים אתם שמעתם, או אתם אפילו אמרתם בעצמכם, וואי, מה, למה שאני אתן כסף ל-X, שהמדינה לוקחת ממני כל כך הרבה במיסים? אז יש משמעות, וכיוון שארצות הברית התחילה כחברה, ועד אמצע המאה ה-20, הייתה עדיין חברה שבה שיעור המס מתוך ההכנסה שלך היה ממש די מזרי, כלומר, אחוזים בודדים, היום זה כבר 30-40-50%, כמו שזה בארץ, ואם, אתה יודע, אתה מכניס 10 ו-5 כבר נתת למדינה, זה מאוד מדגדג לבוא ולהגיד, כזה טוב שהמדינה תדאג לזה, מה, אני צריך עכשיו לשים עוד 1,000, אתה יודע, בשביל משהו? אני, קשה לי לראות את זה קורה, שלפני שמדינת הרווחה, אתה יודע, קצת אולי נסוגה, אז אנשים עושים את זה בעצמם, כי התמריצים באמת הם מאוד בעייתיים לכיוון ההפוך.
כן, מה שכן, אנחנו, כל אחד מאיתנו כנראה חי ברמת חיים הרבה יותר גבוהה מאשר העשירון העליון לפני כ-100 שנים. זאת אומרת, גם ברמה של תחבורה, ברמה של ביגוד, ברמה של סתם להקשיב לפודקאסט מתי שאני רוצה. זאת אומרת, אתה יכול להקשיב להרצאה הכי טובה בעולם, עם מישהו הכי טוב בעולם, מתי שאתה רוצה, ואפילו בקצב 1.5. זה משהו שאף פעם לא היה. וכנראה עכשיו תגרע אפילו 5% או 10% מההכנסה שלך, שזאת תרומה מאוד מאוד מכובדת. אני חושב, גם במונחים בינלאומיים, לתרום 5% או 10% מההכנסה, זה הרבה מאוד, לא הרבה מהאיכות חיים שלך יגרה.
נכון, אבל אז אתה יכול לקחת את אותו טיעון ולהגיד כזה, אוקיי, אז המדינה יכולה לקחת בך גם עוד 5% ואיכות החיים שלך לא טיפה גז, מה אתה נגד? למה אתה נגד?
כי זה לא וולונטרי. זאת אומרת, כי באמת כשהמדינה לוקחת לי כסף, אז לא מתלווה לזה אותה הרגשה טובה, אותה בחירה של באיזה תחום אני רוצה לתרום. זאת אומרת, נגיד כל הפודקאסט הזה, אני בערך משקיע בו 2 או 3 בממוצע ביום. אז הדבר הזה בעצם זה כמו, לא יודע, 20% מההכנסה שלי. כי אני יכול באותו זמן לעבוד בדברים אחרים ולהרוויח כסף. אבל לא מתלווה ללקיחה הזה של, נגיד, עוד 20% ממס ממני, את אותה תחושה של הנאה או של סיפוק או של הרחבת דעת שמתלווה לפודקאסט הזה.
נכון, אני כן חושב גם שיש משהו בזה שבישראל בגלל שאין את התרבות הזאת של נגיד תרומות ופילנטרופיה והדברים האלה שכל הוא כזה קצת מובן מאליו, ואני זוכר שהייתי כזה ברכבת הקלה בירושלים ולידי היה איזה צנחן כזה זוג תיירים אמריקאים, אתה יודע, כזה 2 מטר על 2 מטר לכל כיוון, והוא בא כזה לחייל ו... תודה, עוד לפני שאתה קורונה, זה היה בסדר שאנשים ייגעו בך וזה, כזה עושה לו על הכתף, עושה חלק כזה נורא כזה, אומייגאד, מה אתה רוצה ממני? ואז הוא אומר לו, thank you for your service. עכשיו, מי אומר תודה לחיילים בצהל? הם מתגייסים מגיוס חובה, שיגידו תודה שאתה יודע שהם בכלל אוכלים משהו שהוא לא לוף, כמו שאבות אבותינו עשו כאילו באיפה שם דברים 8 ו-67. אבל באתוס האמריקאי, שבו צבא הוא התנדבותי, ואתה צריך להקריב ממך, גם אם זה הצבא חובה, ובטח, אתה יודע, אם זה חבר'ה נגיד יהודים, ואתה בא ומגן על המדינה היהודית, אז יש להם, אתה יודע, מעין כזה, מה שנקרא, מעין הכרת הטוב כזאת, שבה, גם אם היית חייב לעשות איזה משהו, עדיין כאילו, תודה, להגיד לך תודה, שבארץ זה לא ככה, כי כל אחד כאילו, הם חייבים לעשות את זה, ואני חייב לעשות את זה, ואפילו, אתה יודע, פרייר, להפך, עדיף לא לצאת פרייר ולא לעשות את זה.
כן, זה דרך אגב משהו שהוא הרבה יותר מקובל בתרבות האמריקאית, גם הנימוס הפשוט הזה, זאת אומרת, שלום אדוני, תודה אדוני, בבקשה. כלומר, כל המילות חיבה האלה הן מילות חיבה שבאמת בעיניי מאוד מאוד עוזרות לקשר קרוב בין אנשים. אולי לקרוא למישהו אדוני ולא אדוני זה כזה קצת מרחיק, אבל בעיניי הכבוד הזה זה גם משהו שמאפשר אחר כך התקרבות במקום הרבה יותר בטוח, כי בעצם הוכחת לבן אדם השני שאתה אדם מנומס, אתה מקפיד על כבודו, אתה מקפיד על איזשהו ריחוק מספיק, ואתה לא עכשיו כולם אחי וכולם כזה בסבב ידה.
אני מסכים, אני לא רוצה חלילה לעשות אידיאליזציה לארצות הברית, זו חברה שיש לה הרבה מאוד בעיות, פוליטיות, חברתיות, פשע, אלימות, עניינים וזה. אני גם הייתי שמח אם, אתה יודע, במקום ששוטרת תעשה לי, תעצור בצד, למה מה נראה לך, אתה עשית ככה, זה נראה לך בסדר, שתעשה לי כזה, אדוני, לא שמת לב, אבל לקחת פנייה איפה שאסור, תביא לי בבקשה רישיונות, התוצאה היא אותה תוצאה, אני אשלם קנס, כי כנראה עשיתי משהו לא בסדר, אבל תודה, כן, הייתי שמח לחברה קצת יותר מנומסת.
כן, אז איך האירועים הקיצוניים האלה באמת משפיעים על תרומות, נגיד אסונות טבע שקורים הרבה בארצות הברית ופחות אצלנו, וטרור שקורה הרבה אצלנו ופחות בארצות הברית?
עד עכשיו דיברנו כזה, תודה, על תרומות, כאילו זה משהו שבסדר, תודה, אתה קם בבוקר, זה סתם עוד יום, ואז אתה נותן תרומה. מצד שני, בטח, אתה יודע, היום בעידן הקורונה אנחנו כולנו יודעים שהרבה פעמים קורים אירועים מאוד מאוד כזה קיצוניים שגורמים לנו להגיב מאוד מהר בכל מיני דרכים. אני זוכר, אתה יודע, בתור ילד שההורים שלי מאוד לא רצו שאני אעלה על אוטובוסים, כי זה היה תקופת האינטיפאדה. ולמרות שאתה יודע, אם הייתי מחשב את ההסתברות שהאוטובוס יתפוצץ, הוא עד די נמוך, אבל אל תיקח את הסיכון הזה. וזאת הייתה החלטה שהיא מאוד שונה היום, שכבר הרבה זמן, תודה לאל, לא חווינו דבר כזה. באמת גם שנגיד שה-11 בספטמבר התרחש, אז אחד הדברים שקרו מאוד מהר זה שהצלב האדום בארצות הברית קיבל המון 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 תרומות, הוא גם הקים כאילו קרן מיוחדת בשביל לעזור, אתה יודע, לקורבנות ול-first responders ב-9-11, אגב הוא גם קיבל הרבה מאוד ביקורת, כי כמו שאמרת, אתה יודע, בסיגנל גיידסטאר וזה, מסתבר שחלק גדול מהכסף הזה, רוב הכסף הזה לא הגיע לאף אחד שקשור ל-11 בספטמבר, עבר למלא דברים שהצלב האדום עושה, כי הצלב האדום הוא ארגון עצום, והם נורא הצטערו, וזה היה ממש public relations fiasco, שהיום קשה לזכור, כי זה היה, אתה יודע, לפני כמעט 20 שנה כבר. אבל גם בארץ, אנחנו יודעים שאתה יודע, מלחמות, פיגועים, איזשהו איום חיצוני, אנחנו יודעים עוד, תודה, מימי מקיאוולי ואפילו לפני זה, מאוד עוזר לאיזושהי לכידות, איזושהי מטרה משותפת שהרבה פעמים לאנשים לא דווקא יש עם חברים שלהם. ואנחנו באמת מצאנו, כשיש פיגועים בישראל, ספציפית נגיד כזה ממש ביישוב שבו אתה גר, אז זה גורם לך להגדיל תרומות. למה זה גורם לך להגדיל תרומות? כי זה מחזק לך תחושות של פטריוטיות, תחושות של לאומיות, והיו באמת, ויש די הרבה עמותות שבאמת עזרו לה, אתה יודע, נפגעי טרור, משפחות של אלמנות, כלומר, יש גם את הברכת של המדינה, של, אתה יודע, קצבאות נפגעי טרור ופעולות איבה, אבל הארגונים והעמותות שממש גם התמחו בזה לצערנו, כי נהיינו, אתה יודע, טובים בלספוג טרור, הם בדיוק נסמכו על התחושות, על התחושות האלה. ומצאנו שבאמת בישראל טרור, טרור מגדיל תרומות. זה לא הופך טרור לדבר חיובי, ממש, ממש, ממש לא. מצאנו גם שההשפעה היא די לוקלית, כלומר, אם הפיגוע קורה בתל אביב ואתה גר בתל אביב, זה יגרום לך להגדיל תרומות, אבל אם הפיגוע קורה בנתניה ואתה גר בתל אביב, אז לאו דווקא. אז זה משהו גם כנראה מאוד קהילתי כזה.
קצת רחוק מהעין, רחוק מהלב.
נכון. נכון.
אוקיי, אז ככה ממש לקראת סיום, אני הייתי שמח אם נוכל לשמוע לך איזה המלצת תרבות, סרט, פודקאסט, ספר, מאמר. אני בינתיים אתן לך זמן לחשוב, אני ממליץ מאוד על פודקאסט הרגולטור של גיא מור, שהוא אחראי על מדיניות רגולציה במשרד החקלאות. בדיוק היום שמעתי כמה פרקים שלו, ככה פרקים קצרים שהוא בעצם מקריא פוסטים שהוא כותב על מדיניות רגולציה, ואחד הדברים המעניינים זה שהוא מדבר שם על ההבדל שבין רגולציה שהיא איכותית לבין רגולציה שמרגישה טוב. נגיד רגולציה שמרגישה טוב תהיה נגיד לעשות רישוי בכל מיני תחומי עיסוק או לכל מיני עמותות או גופים כאלה ואחרים, שלאו דווקא ישיגו את המטרה, לעומת נגיד שיעשו אכיפה בזמן הביצוע אותה עבודה. ואז זה משהו שכן יגרום לביצוע הרבה יותר איכותי, לאו דווקא רישיון בכניסה לאותו מקום, אלא דווקא פיקוח תוך כדי, כמו שאם אתה עושה רישיון לנהיגה, עדיין זה לא מבטל את הצורך במשטרת התנועה.
כל מה שגיא מור קשור אליו, אני ממליץ בחום גם כן. שתי המלצות. המלצה הכי חשובה זה הבלוג שלי ושל רעייתי גל קבירי, האומנית והרוכל. זה בלוג על כלכלה, חברה, כולל גם איורים. מצד אחד גם לוקח כזה את חזית המחקר בהרבה תחומים במדעי החברה שיכולים להיות מאוד, כביכול משמימים, אבל לדעתי מאוד מעניינים. וגם פשוט כזה נתונים, דברים שאנחנו יכולים לדעת על החברה הישראלית, שאנשים אוהבים לדבר הרבה מבלי באמת לדעת, ויש לנו את הכלים לדעת. וזו הייתה באמת המטרה, זאת המטרה העיקרית של הבלוג. אני ממליץ על פודקאסט באנגלית שנקרא The Glenn Show של פרופסור גלן לאורי. הוא כלכלן מאוניברסיטת בראון, קצת מזכיר את תומס סול, הוא גם מאוד אוהב את תומס סול, הוא קצת פחות מבוגר, אז הוא יותר ברור. אורטור מדהים, באמת, יוצא דופן, יודע לדבר, להביא טיעונים. מה שמאוד מאוד מעניין בו זה שהוא חוקר פעיל, כן, בניגוד להרבה מהפודקאסטים שאתה יודע, חבר'ה כאלה שהם, כמו בן שפירו, שהם יודעים אולי לקרוא איזה נייר עמדה, אבל הם לא באמת עושים את העבודה הזאת בעצמם, אז הוא חוקר פעיל, וגם כמו מילטון פרידמן ותומס סול ואחרים, הוא כזה עבר משמאל לימין ומשמאל לימין, אז הוא מכיר את כל הטיעונים של כל הצדדים ממש טוב. אז אתה יודע, לא תשמע ממנו, גלן לאורי destroys leftists with logic and reason, הוא מכיר את הטיעונים הכי חזקים של, של, של השמאל, של הימין, והוא יודע להנגיש כזה, לעשות כזה התנגשות ביניהם, מרתק, 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 מרתק.
יש איזה נושא ספציפי שאתה ככה ממש ממליץ להתחיל איתו?
המקום הכי טוב להתחיל עם גלן לאורי, זה הוא התראיין לפודקאסט של סם הריס, על הקשר הבאמת מאוד מורכב וקשה בין הקהילה השחורה לאלימות וגזענות, ומה כל הקשר שם. זה ממש פרק, ממש פרק מצוין. מי שאוהב את הפרק הזה, מאוד מאוד לדעתי אוהב את הפודקאסט. זה אחד התחומים שבהם הוא גם מאוד, מאוד מתמחה. העמדה שלו היא עמדה, נקרא לזה יחסית ימנית, יחסית שמרנית, מאוד מדגישה את העובדה המאוד מאוד מצערת שהפשיעה בתוך הקהילה השחורה היא מאוד 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 גבוהה, וזה בפני עצמו יוביל, למשל, תודה, לחיכוכים מאוד, מאוד גדולים בין המשטרה אליהם. אבל שוב, הוא מכיר מאוד גם את הטיעונים כזה משמאל, והוא לא, תודה, הוא לא מתחמק מהם ואומר שזה הכל, זה הכל אשמת זה. ממש מועץ.
תודה רבה, אריאל.
תודה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק. ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.